שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף צדיק דלת במסכת שבת באתר sinai.org.il. גם היום כמו אתמול השיעור יועבר על ידי הרב יאיר בן דוב, אנחנו מאוד מודים לו על כך.
שלום לכולם, אנחנו לומדים היום את דף צדיק דלת במסכת שבת באתר sinai.org.il. משך השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו נלמד שלושה עניינים מאוד חשובים במסכת שבת. נשלים את דיני הוצאה ואת הדין של החי נושא את עצמו, ניגע בעקרונות החשובים של מלאכה שאינה צריכה לגופה ואת הדין של מלאכה בשינוי. נתחיל את השיעור במשנה בסוף דף צדיק ג' עמוד ב' ונסיים בתחתית עמוד ב' של דף צדיק ד'. כבר ראינו בתחילת הפרק שכל מלאכה בשבת יש לה שיעור מינימום שבלעדיו אין חשיבות למלאכה והעושה אותה בשבת פטור. ובכן אומרת המשנה שהמוציא אוכלין פחות מכזית בכלי פטור על האוכלין ואף פטור על הוצאת הכלי. מדוע? היות והאוכלין אינם חשובים, שהרי הם פחותים מכזית, והכלי בטל ותפל לאוכלין, אזי הכל נגרר אחר האוכלין, והמוציא פטור על האוכלין וגם על הוצאת הכלי. אותו הדין, אומרת המשנה, קיים גם במוציא את האדם החי על גבי המיטה. הדין הוא שהמוציא את החי פטור, כי החי נושא את עצמו. אומרת המשנה, אם על האדם המוציא פטור, אזי גם על המיטה הוא פטור, שהמיטה תפלה לחי שעל גביה. אבל אין הדין כן במוציא את המת. המוציא את המת חייב, אלא שכאן נכנס עניין חדש שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. ורבי שמעון פותר במוציא את המת. זו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי המוציא אינו מעוניין במת בחוץ, אלא שרצונו שהמת לא יהיה כאן, למשל משום הטומאה שלא תשרור כאן, או משום הריח, ולכן הוא מוציא את המת מכאן, אבל אין חשיבות לזה שהמת יהיה שם בחוץ. וכאמור תנא קמא שזה רבי יהודה מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה ורבי שמעון פותר. זו הייתה המשנה והביאור עליה נחלק לשלושה חלקים. החלק הראשון בחיוב על האוכלין ועל הכלי, מתי חייב על הכלי ומתי פטור. החלק השני בעניין שהחי נושא את עצמו. והחלק השלישי בעניין הוצאת המת ומלאכה שאינה צריכה לגופה. בחלק הראשון מביאה הגמרא ברייתא שהמוציא אוכלין שיש בהם שיעור הוצאה ואף הוא צריך את הכלי לאיזה שימוש שיהיה בחוץ, הוא חייב אין על האוכלין ואין על הכלי. ומשמע לגמרא שהוא חייב פעמיים, שתי חטאות על הכלי ועל האוכלין. שואלת הגמרא, מדוע כאן יהיה חייב שתיים על מלאכה, מעל מלאכת הוצאה אחת, וכי יכול להיות שמי שיוכל שני זיתים של חלב יהיה חייב פעמיים? הרי למדנו בדף צדיק עמוד א' במשנה, המוציא קופת ארוכלין, אף על פי שיש במינין הרבה, אינו חייב אלא אחת. מתרץ רב ששת, שמדובר כאן במקום ששגג על האוכלין והזיד על הכלי, ובפשטות פירש רשי שהוא שגג על האוכלין והוא חייב חטאת על האוכלין, ויתרו בו על הכלי ואז חייב סקילה על הוצאת הכלי. אבל אין תראות זה נוח לגמרא, כי לשון הברייתא אומר חייב אף על הכלי, משמע שחייב אותו עונש על הכלי כמו שחייב על האוכלין. לכן תירץ רב נחמן תירוץ אחר. שאנחנו למדנו בדף עין א' שישנה מחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, אם נודע לאדם שחטא על אכילת חלב והפריש קורבן חטאת לשם כך, ואחר כך נודע לו שבאותה אכילה שגג ואכל כזית חלב נוסף, והשאלה האם מספיק לו קורבן אחד על שני החטאים או שצריך קורבן חטאת נוסף, שלדעת רבי יוחנן צריך קורבן חטאת נוסף, ולדעת ריש לקיש מספיק קורבן חטאת אחד, וזו מחלוקת עם ידיעות מחלקות. אף אנו נאמר כאן, אמת ששגג אין על האוכלין ואין על הכלי, אלא שנודע לו שחטא בהוצאת האוכלין והפריש קורבן חטאת, ואחר כך לפני שהתכפר נודע לו שחטא גם בהוצאת הכלי, אזי לפי רבי יוחנן צריך להביא קורבן חטאת נוסף על הכלי. ואף לריש לקיש אנו נאמר, לא שנודע לו לאחר שהפריש קורבן, אלא לאחר שכבר הקריב את הקורבן הראשון, אז נודע לו שחטא גם על הוצאת הכלי, ואמרה הברייתא שגם זה חטא, וחייב להקריב קורבן חטאת נוסף. כי אמנם גם לדעת ריש לקיש אם כבר הקריב את הקורבן הראשון ואחר כך נודע לו שבאותו העלם חטא גם על דבר נוסף צריך להביא קורבן חטאת נוסף. זהו ביאור תירוץ רב נחמן לפי התוספות. בזה סיימנו את החלק הראשון ואנו נידון כעת בחלק השני בהוצאת אדם חי בשבת ובדין של חי שנושא את עצמו. הגמרא מביאה ברייתא בה יש מחלוקת בין חכמים לרבי נתן בדין המוציא בהמה חיה ועופות לרשות הרבים. חכמים אומרים בין חיין ובין שחוטין המוציא חייב. ורבי נתן אומר שחוטין חייב אבל חיין פטור, שהחי נושא את עצמו. אומרת הגמרא לכאורה המשנה שלנו שפותרת במוציא אדם חי היא בשיטת רבי נתן שהחי נושא את עצמו. דוחה זאת הגמרא, במשנה שלנו מדובר באדם חי, ומחלוקת רבנן ורבי נתן היא רק בבעלי חיים שהם ישר בתי נפשיו, היינו שהם מכבידים עצמם על הנושא אותם, כנראה מפחד, ולכן רבנן מחייבים בהוצאה. אבל באדם חי, כולם מודים שפטור, שאדם חי בוודאי, החי נושא את עצמו. שואלת הגמרא שלכאורה חכמים חולקים על רבי נתן גם לגבי הוצאת אדם חי, כי כך למדנו במשנה, במסכת פסחים פרק ד' משנה ג', פרק מקום שנהגו, שנמכור בהמה דקה לגויים תלוי במנהג המקום, אבל בהמה גסה אסור למכור לגויים, משום שאם נתיר למכור בהמה גסה לגוי, זה יגרום שאנשים גם יזכירו או ישאילו בהמה גסה לגוי, ואז יבוא הגוי לעבוד עם הבהמה בשבת, וזה אסור, כי היהודי מצווה על שביתת בהמתו בשבת, ובכך היהודי גרם לחילול שבת של בהמתו. על זה אומרת המשנה, בן בתירא מתיר בסוס. בן בתירא מתיר למכור סוס לגוי, למה? כי הסוס הוא לרכיבה, והחי נושא את עצמו, ואפילו יבוא הגוי לרכב על הסוס בשבת, אין כאן מלאכה ממש. ואמר רבי יוחנן, בן בתירא בשיטת רבי נתן אמרה. בן בתירא שהתיר בסוס, זה משום שהחי נושא את עצמו, וזה בשיטת רבי נתן. ואם חכמים מודים לרבי נתן לגבי אדם חי, כמו שאמרנו, הרי שגם חכמים מסכימים שברכיבת הסוס אין ממש מלאכה, שאומרים באדם שהחי נושא את עצמו, ומדוע העמיד רבי יוחנן את בן בתירא רק בשיטת רבי נתן? מתרצת הגמרא שרבי נתן התיר מכירת הסוס אפילו לציידים. הציידים היו משתמשים בעופות דורסים המאומנים להביא את הציד אל הבעלים, ועופות אלו היו רוכבים על הסוס בכל מסע הציד, כך גרסת המהרש"ל, ועליהם חכמים לא הסכימו לומר שהחי נושא את עצמו. לכן אמר רבי יוחנן שבן בתירא עומד בשיטת רבי נתן, שאומר שהחי נושא את עצמו גם בבהמה חיה ועופות, אבל לא בשיטת חכמים. עוד אמר רבי יוחנן בעניין רבי נתן, שרבי נתן מודה באוף כפות שאין בו הכלל שהחי נושא את עצמו, והמוציא אוף כפות בשבת גם לפי רבי נתן חייב. שואלת הגמרא, איך התיר בן בתירא בשיטת רבי נתן למכור את הסוס לגוי, והרי שרי הפרסיים הם היו רובצים על הבהמה כאוף כפות, ואם רבי נתן מודה בכפות, היה מקום לאסור למכור לפרסיים? ומסלימת המשנה משמע שגם לפרסיים התיר בן בתירא את מכירת הסוס. ומתרצת הגמרא שהפרסיים אלו כוחם באמת במותנם, ורק משום הכבוד היו עושים עצמם כרובצים על הסוס. ועובדה, כאשר השר הממונה כעס על אחד מהם, רץ הוא ברגליו שלוש פרסאות מפחד הממונה, הרי שכוחם היה במותנם, וגם בהם יש לומר שהחי נושא את עצמו. כאן סיימנו את החלק השני, ואנו עומדים כעת בתחתית עמוד א' של דף צדיק ד'. בחלק הקלישי הגמרא תידון בהוצאת מת ובדין של מלאכה שאינה צריכה לגופה. הדין במשנה שהמוציא מת במיטה, חכמים מחייבים, ורבי שמעון פותר, משום שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה. הראשונים אומרים שחכמים זה רבי יהודה, שהוא מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה. כעת נלמד על שלושה דינים שיגדירו לנו מהי מלאכה שאינה צריכה לגופה. אומרת הגמרא בשם רבא בר בר חנה, שגם רבי יוחנן וגם רבי שמעון מלקיש הסכימו שפותר רבי שמעון אפילו במוציא מת לקוברו, ובמקרה זה האדם המוציא רוצה דווקא שהמת יהיה בחוץ כדי לקוברו. המטרה היא אמנם שהמת יהיה בחוץ, ולא משום שהוא אינו רוצה את המת במקומו בפנים. עם כל זה אומרת הגמרא שזו מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי אין המוציא רוצה להשתמש במת במשהו בחוץ, ורבי שמעון פותר. עוד אומרת הגמרא, מתי רבי שמעון מחייב? במוציא מעדר לחפור בו, או ספר תורה להגיע בו, או לקרות בו, אז חייב. החידוש במעדר שההוצאה היא לצורך האדם המוציא לחפור בו בורות, ולא כדי לתקן את המעדר. ובספר תורה הוצאה גם היא לצורך הספר תורה ולא לצורך גוף המוציא, ובכל אלו הצורות זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה, והיינו להשתמשות כלשהי בחפץ, בין אם היא לצורך המוציא עצמו ובין שזה לצורך החפץ עצמו, בשניהם זה נקרא מלאכה שצריכה לגופה. אם כן אומר שמלאכה שצריכה לגופה מפיק בעי, היינו לצורך גוף המלאכה עצמה ולא לצורך תוצאה עקיפה. כיוון שהגענו לכאן, אגב כך עלינו להזכיר בקצרה או להעיר את המעיין שבדף זה במשנה ישנה מחלוקת רש"י ותוספות מאוד יסודית המשליכה על כל ההבנה במסכת שבת בהגדרה של מלאכה שאינה צריכה לגופה. רש"י במשנה נקט לגבי המת שתי לשונות, אחת שברצונו לא באה לו, השנייה ולא היה צריך לה. השאלה העיקרית ברש"י איזה לשון היא המכריעה, כי קשה לומר שבכל מקרה שאדם היה מעדיף שזה לא יקרה בכלל, לפי רבי שמעון הוא יהיה פטור. וכי אדם שנפלה לו הגדר והוא מוציא כלים לתקן את הגדר, הוא יהיה פטור משום שהוא היה מעדיף שהגדר לא תיפול בכלל? לכן נראה שהלשון הראשון משמש את הלשון השני ברש"י, והעיקר שלא היה צריך למלאכה, ואז שלא היה צריך למלאכה עצמה, ואז זו מלאכה שאינה צריכה לגופה. תוספות שובר שהצורך בכל מלאכה מוגדר לפי מה שהיה הצורך במשכן. על פי זה קובעים מהי מלאכה שצריכה לגופה ומהי מלאכה שאינה צריכה לגופה. נחזור לגמרא. מקרה היה במקום שנקרא דרקורה, שם התיר רב נחמן ברב יצחק להוציא את המת לכרמלית. הסיבה הוא הבהיר שגדול כבוד הבריות והמת היה מונח בביזיון ואיסור דרבנן, על כן התיר רב נחמן ברב יצחק משום כבוד הבריות לעבור על איסור דרבנן ולהוציאו לכרמלית. בסיום חלק זה מדייקת הגמרא בדעת רבי יהודה במשנה שהמוציא כזית מן המת בשבת חייו, ומשמע שהמוציא חצי זית פטור. במקביל הביאה הגמרא את המשנה בנגעים פרק ז' משנה ד', שם הדין הוא שאסור לתלוש סימני תומה של צרעת. למשל שתי שערות בתוך הנגע הם סימן תומה, והתולש שערה אחת וביטל את סימני התומה כי נשארה רק שערה אחת, עובר על האיסור בספר דברים פרק כ"ד פסוק ח', ישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות ככל אשר יראו אתכם הכהנים. התולש אחת משלוש שערות, מחלוקת רב נחמן ורב ששת. רב ששת אומר פטור משום שנשארו שתי שערות ולא ראינו מעשיו. רב נחמן אומר חייב, ההנו מעשיו, שאם יבוא עכשיו אחר ויתלוש שערה אחת בטלו סימני התומה, מה שלא היה מקודם כשהיה שלוש ואחר היה תולש שערה אחת, לא היו בטלים סימני התומה. מביא רב ששת ראיה מהמשנה שלנו שמסתכלים על מה שקורה עכשיו ולא על מה שיכול להיות אחר כך כשיבוא אחר ואחר כך יעשה מעשה. לגבי הדין במשנה שהמוציא חצי זית מן המת פטור, למדנו גם בברייתא שהמוציא חצי זית מן המת חייב. וההסבר בין שתי הממרות הוא שבמשנה מדובר במוציא חצי זית מכזית וחצי, וכשהוציא חצי זית נשאר זית שלם מן המת במקום ונשאר דין אטומה במקומו, ובברייתא מדובר במוציא חצי זית מכזית שהיה רק כזית מן המת במקום ואתה נשאר רק חצי זית מן המת ובטל דין אטומה והאנו מעשה וחייב. והמובן לפי רב ששת במשנה מדובר שהיה כזית וחצי מן המת ואתה לאחר שהוציא חצי זית נשאר עדיין כזית הוא פטור, ולא אומרים כעת יבוא מישהו אחר ויוציא חצי זית ויבטל את התומה. ענה הרב נחמן שבמשנה מדובר במוציא חצי זית ממת גדול, ועדיין גם אם יבוא אחר ויוציא חצי זית עדיין תישאר התומה ולא הועילו מעשה הראשון כלום, ולכן הוא פטור. ובברייתא אכן מדובר במוציא חצי זית מכזית או אף מכזית וחצי, ואנו מעשיו שאם יבוא כעת אדם אחר ויוציא חצי זית תיבטל התומה. וכן הדין בתולש שערה משלוש שערות בנגע צרת שחייב, שהועילו מעשיו, שאם יבוא אחר ויתלוש שערה אחת נוספת יתבטל הנגע. כעת הגענו למשנה בשליש התחתון של עמוד ב' בדף צדיק ד'. המשנה מביאה מחלוקת בגזיזת ציפורניים זו בזו, שזו מלאכה בשינוי, רבי לזר מחייב וחכמים פותרים. מכל מקום למדנו שגוזז זו מלאכה, ואם גוזז בכלי ודאי חייב על איבא דכולי עלמא. שיעור תלישה בשערות חכמים אומרים שתיים ורבי לזר אומר אפילו אחת, אבל במלאכת שחורות מתוך לבנות או לבנות מתוך שחורות, ודאי שלכל שערה אחת יש חשיבות ומשמעות, ומודים חכמים לרבי לזר שחייב בשבת אפילו על שערה אחת. ודבר זה אסור לגבר אפילו ביום חול, משום לא ילבש להידמות במעשיו לאישה. ציפורן שנתלשה ברובה או ציציות אור שנתלשו ברובן מן הגוף, אומרת הגמרא מותר לתלן ביד בשבת אפילו לכתחילה, היות שהם כבר תלושים ואינם יונקים יותר מן הגוף. ואמר רבי יוחנן, והוא שנתלשו כלפי מעלה ומצערות אותו. כלפי מעלה פירש רשי כלפי הציפורן, ותוספות פירש בהפוך כלפי הגוף, וממילא נפל דין זה מן הספק במחלוקת, ואסור אם כדעת רשי אם כדעת תוספות. נעמוד כאן. נחזור בקצרה על מה שלמדנו היום. בחלק הראשון למדנו שהמוציא אוכלין ויש בהם כשיעור, והוא צריך גם את הכלי. המוציא חייב אין על האוכלין ואין על הכלי. חיפשנו מה הנפקמינה ואמרנו שיש נפקמינה בששגג על האוכלין וזיד על הכלי, שחייב חטאת על האוכלין וסקילה על הכלי. ואמרנו שאפשר גם והייתה לו ידיעה באמצע, אם כרבי יוחנן לאחר שהפריש חטאת על האוכלין צריך להביא חטאת נוספת על הכלי, ואם כרש לקיש שנודע לו על הכלי לאחר שכבר הקריב חטאת על האוכלין אז צריך להביא חטאת נוספת על הכלי. בחלק השני למדנו שבבני אדם אין כלל מחלוקת שהחי נושא את עצמו והמוציא אדם חי לרשות הרבים פטור, ובבהמה, חיות ועופות מחלוקת חכמים ורבי נתן, ולבדנו שרבי נתן מודה בכפות. בחלק השלישי הגדרנו מה זו מלאכה שצריכה לגופה, היינו לגוף המלאכה עצמה, כמו מוציא מהדר כדי לחפור בו, אוסף התורה להגיע או לקרות בו. ובמלאכה שאינה צריכה לגופה, רבי יהודה מחייב ורבי שמעון פותר, רוב הראשונים פסקו כרבי שמעון שפטור, אבל הרמב״ם פוסק כרבי יהודה שחייב. הסברנו במשנה שהמוציא חצי זית מן המת פטור, על יבד הרב נחמן מדובר במוציא חצי זית ממת גדול, שנשארה הטומאה בעינה ולא ההן ומעשיו. למדנו במשנה שהגוזס ציפורניו בשינוי של זו בזו חכמים פותרים ורבי לזר מחייב. למדנו ששיעור תלישת שערות על יבד החכמים ושתי שערות ובמלקט לבנות מתוך שחורות או שחורות מתוך לבנות, השיעור לחיוב הוא אפילו שערה אחת, ודבר זה אסור אף בכל משום לא ילבש. ציצי ציפורן אור שנתלשו ברובן כלפי מעלה מותר לכתחילה לטול שם, אלא שנחלקו רשי ותוספות בביאור הדין כלפי מעלה, ומספק נאסרו שניהם. ובזה הגענו לתחתית עמוד ב' של דף צדיק ד'. כאן סיימנו, כל טוב.